להפסיק את ההקלטה באמצע. אז נכון שבכל זאת הברייתא קוראת לזה דברי בורות, אבל צריך להבין שזה לא שאומרים זה משהו מטופש. דברי בורות זה לא משהו מטופש, זה שאלות שיש להם מקום. הן יכולות להיות, כפי שנראה בהמשך, שאלות עמוקות מאוד. אלא מה? לעומת תורת ישראל, לעומת חוכמתם האלוקית של רבי יהושע בן חנניה ושאר חכמי ישראל, אז ודאי שאפשר לקרוא לזה דברי בורות. אבל באופן אובייקטיבי, זה שאלות חכמות, או לפחות שאלות שיש להן מקום. אחרת, הגמרא לא הייתה טורחת להנציח אותם לעולם ועד, ולהזכיר אותם בגמרא. איך אנחנו יכולים, אגב, להוכיח את העניין הזה, את החשיבות של השאלות האלה, מתוך הסוגיה שלנו פה, מתוך הברייתא הזאת? א', אפשר לראות שהם שאלו שלוש שאלות, והשאלה השלישית שלהם נשארה ללא מענה, במידה מסוימת. כלומר, זו שאלה קשה. דבר שני, העובדה היא שגם הראשונים וגם האחרונים עמלים קשות ומתווכחים ביניהם כדי להבין מה היו השאלות של אנשי אלכסנדר, לא מה היו התשובות, מה היו השאלות, סימן זה שאלות עם עומק, מגדולי ישראל. מתווכחים ביניהם מה למעשה הם שאלו שם, סימן שזה דבר שהוא דבר עמוק. ודבר שלישי, כשאנחנו גם קוראים את השאלות, אנחנו רואים, היו שואלים אותנו שלא היינו יודעים לענות על זה. זה לא שאלות פשוטות. אז ברור שדברי בורות כאן, זה לא במובן הפשוט של העניין, זה בטח לא בא לגרוע מחוזקן של השאלות, זה רק לומר שבאופן יחסי, אלו שאלות של בן אדם שלא מבין בתורה. זה כן, לא מבין בתורתנו הקדושה. אבל כאדם שמסתכל על ושואל שאלות, השאלות הן שאלות וראויות לתשובה, והעובדה היא שרבי יהושע בן חנניה באמת פה יושב ועונה להם. אגב, בסוף השיחה, כן, מה?
יש לי איזושהי שאלה, אני לא יודע איפה אני כתוב, שהקדוש ברוך הוא שקבר את משה רבנו, איך הוא נטהר?
כן, אז זו שאלה.
לקבור אותו בגיא.
נו.
הקדוש ברוך הוא לא מתאבא?
לא.
באמת?
לא.
יש מקום שקדוש ברוך הוא כן נטהר.
כן, איפה כתוב?
באש.
שהוא נטהר באש.
כן.
כן. זה דברי אגדה כמובן, זה לא משהו בהלכה.
אבל אני מקווה שזה...
טוב.
והארון השבוע עכשיו,
כן.
מעלים אותו ו...
כן, נו.
איפה הייתה הפקירה? מתי הייתה?
זה לא כתוב שם.
זהו, זה מה שאני אומר.
לא כתוב.
אני חושב שהדברים האלה לא רוצים לגעת בהם.
לא, לא שלא רוצים לגעת בהם, אלא יש דברים שהתורה היא מאוד מפורטת בכל מה שקשור להיבט ההלכתי. נושא שדומי תומה ותארס במסכת תהרות, שבדיוק גמרתי עכשיו ללמוד את המשניות של מסכת תהרות לעילוי נשמת חללי צבא הגנה לישראל. זה המבצע שמישהו באוהל ארי עשה. חלק משניות, נשארו לו את המשניות הקשות, נתן לי תהרות. לקחתי, למדתי תהרות, מסכת קשה מאוד, אבל תילי תילים של הלכות, הכל מפורש, מה זה לא רוצים לגעת? כל שם בפרטנות שאין פרטנות יותר מפורטת ממנה. אבל לגבי מה היה בעניינים שהם כבשונו של עולם, מה אנחנו יודעים? לא יודעים. כתוב שמשה רבנו גם קבר את עצמו. יש גם פרשנות, פירוש כזה. כן, איך הוא בדיוק עשה את זה? מה, איפה הוא קבור? אנחנו כן יודעים? אף לא יודעים. כן, אולי מישהו הולך שם ויכול היה להתאמה, כי הוא הולך לו מעל הקבר. למה זה לא מסומן? אולי יש סיכוי שכהן ילך שם. בברייתא הזאת שראינו מקודם, יש כמה דיוקים שמובילים לכמה שאלות, וברשותכם בואו נראה כמה מהדיוקים האלה. חלק מזה כבר למעשה נגענו, אבל בואו נראה פה את עיקרי הדברים. אגב, אני חושב שהסיכוי שנגיע פה באמת למיצוי אפילו חלקי של הנושא הערב הוא כנראה קטן, אבל כל חלק שיעזור לנו להבין קצת מן המקצת בעניין הסבוך הזה, ולא פחות, אולי פחות, אולי לא, אבל חשוב מאוד גם להבין את גדולתו העצומה של מי שכתב את הדברים האלה. אני חייב להגיד לכם שלמדתי את השיחה הזו, הייתי פעור פה כפשוטו, לא כביטוי ציורי. הייתי פשוט המום מהגאונות. זה לא, זה מעורך שמחביר, יש פה כמה דברים, זה משהו מעבר לשכל אנוש להגיע למסקנות כאלה או לתובנות כאלה. אז בואו נראה, השאלה הראשונה זה למה אנשי אלכסנדריה שואלים בכלל את השאלה השנייה. הרי בתשובה לשאלה הראשונה אמר להם רבי יהושע בן חנניה, מת מטמא ואין נציב מלך מטמא, אז מה הבעיה לעשות מכאן את ההסקה הפשוטה שאם נציב מלך לא מטמא אז גם חי לא מטמא? אז אם בן השונמית נהיה חי, ברור שהוא לא מטמא. למה הם צריכים לשאול את זה עוד פעם? שזה אגב מזכיר לנו את הילקוט, מה ששאלנו לגבי הילקוט לגבי הפפילות הזאת. עוד פעם רמז לכך שאם נפתור את המסתורים פה, מן הסתם זה יקרין על ההבנה של הילקוט. כן? ושאלה ששואלים פה המפרשים על המקום, זה אם הם שאלו על בן השונמי, למה הם לא שאלו על בן הצרפית? הבן הצרפית היה מת שאותו, גם עבר אותו תהליך של תחיית המתים. יחיה אותו אליהו הנביא, הרבה שנים לפני אלישע כאן. אז אחרורה מסתכלים על הדוגמה הראשונה קודם, הם צריך להביא את הדוגמה הראשונה, מה שקרה קודם לכן. השני זה כבר, מה שנקרא, כבר חוזר על עצמו. אבל אם רוצים לשאול שאלה לגבי בן אדם שהיה מת וקם לתחייה, האם הוא מתאמן, נטמע וכולי, שיביאו את הדוגמה הראשונה של אליהו הנביא, שכתוב במפורש שם שהוא התפלל ויחיה שם את בן הצרפית. למה? הם מביאים, הם מדלגים על הדוגמה של אליהו הנביא, הם מביאים את הדוגמה של בן השונמית שהחיה אלישע. לגבי השאלה השלישית, אומר להם רבי יהושע בן חנניה, כשיהיו נחכם להם, או כשיחיו נחכם להם, כן? או יקדם, או כמו הלשון השנייה אומר, שיבוא משה רבינו עמהם. לכאורה זה נראה כמו התחמקות. אתה אומר, אנחנו לא יודעים מה יהיה? תגיד, אני לא יודע. אין, אני לא יודע. אנחנו אומרים מה זה אחד המידות של החכם? זה על מה שלא שמע. אומר, לא שמעתי. לא בושה. מודה על האמת. אז אומר, ברשום לך, הנה, שואלים אותו שאלה, שאומר, לא יודע. לא יודע. אני יודע. נחכה, נראה, נראה. יגיעו איתך את המתים, נדע. זה שקול כמו להגיד, אני לא יודע. אז תגיד, אני לא יודע. מה זה מין תשובה הזאת? מה הוא אומר? כשיחיו נחכם להם? או כשיבוא משה רבינו עמהם? האם זו תשובה? או שזו התחמקות? ולגבי הביטוי הזה, כשיבוא משה רבינו, כן, זה גם, יש לנו את הביטוי הסטנדרטי, כשיבוא אליהו. כן, תמיד, כל השאלות הפתוחות יתורצו על ידי אליהו. למה הוא הולך פה דווקא על זה שיבוא משה רבינו? למה לא הדרך השגרתית שיבוא אליהו? ואומר שם, כשיבוא משה רבינו עמהם, הוא אומר, אוקיי, יבוא, מה יקרה? בחלק הראשון אומר, כשיחיו, נחכם להם. אז אני מבין, יש משהו שקורה, ויש את התוצאה של זה. אבל פה, כשמשה רבינו עמהם, אז מה יקרה כשמשה רבינו עמהם? זה לחיורה כאילו עוצר פה באמצע המשפט. ודבר נוסף, מה זה הדיוק הזה עמהם? למה עמהם? עם מי? להגיד שיבוא משה רבינו, אז נדע מה זה עמהם, מה זה נוסיף פה בכלל, מה זה עושה כאן בכלל. עם מי, כמו שאומרים, יבוא אליהו, הוא יתרץ. אפשר להגיד, יבוא משה רבינו, יתרץ. מה זה עמהם? מי זה עמהם האלה? וגם יש פה שינוי בסגנון, כי בשתי השאלות הראשונות הם שואלים מהו שיתמה. כן, תראו, בשאלה הראשונה הם שואלים שתי שאלות, מהו שתתמה? בן השונמית, מהו שיתמה? ובשאלה השלישית הם אומרים, צריכים הזעה או אין צריכים? למה לא להגיד את דבר, מהו שיתמה? או מהו שיתמה? למה לא באותו נוסח? למה פתאום יש פה שינוי של הסגנון בין השאלה השלישית לבין שתי השאלות שלפניכם? זאת אומרת, בהיבטים האלה, הברייתא הזאת היא בוודאי קשה מאוד, ודורשת הבהרה, ואולי, ואני באמת רוצה להוסיף, אולי עוד שאלה שצריך לשאול, אולי, יכולה להישאל, אני אומר את זה מדעתי, ואם מדובר פה בשאלות כל כך חכמות, למה זה נקרא דברי בורות? לכאורה זו שאלה חכמה. כן, כל שאלה במקום, כל שאלה, ואחרון, כל שאלה מלמיליאן. אומרים היום, כן. אז לא, זה לא דברי בורות, זה שאלה לגיטימית. איפה הבורות פה? מגלים פה בקיאות מפתיעה בתורת ישראל. גם בתומת מת, גם בהשבן השונמית, גם בתחיית המתים. מה פה הבורות הגדולה? לא רואה פה את הבורות. הם לא באים פה בדברי כפירה, ולא בדברי מינות, ולא מנסים להגיד שהתורה לא נכונה. הם שואלים שאלות בגופו של עניין. איפה הבורות פה?
אתה
נסתם,
מה כתוב?
זה
שאלה של בורות?
מה?
לא שאלה של בורות.
איפה?
כתוב
שזו
שאלה של בורות, לא?
לא, בדיוק, נכון.
מה יש לך מזה?
כן.
אפילו לא מלח.
כן.
מה יש לך מזה? טוב, תדע שזה עכשיו הוא חי, הוא מת, הוא נציב מלח ותמה או לא מתמה.
אבל
זה יעזור לך.
לא, נניח שיש להם איזו שאלה...
מה, עכשיו גם מתמה?
לא, נניח שיש פה איזו שאלה שהיא עניין אינטלקטואלי. הם רוצים להבין. כן, יש איזו שאלה שהם רוצים להבין. אבל, כן, אבל השאלה היא שאלה חכמה. השאלה היא שאלה חכמה. כן, פה זה מקרה מאוד מיוחד של אשתו של לוט שהפכה לנציב מלח. אז יש לה מעמד של מת, אין לה מעמד של מת. הגוף שלה הוא בתוך המלח, המלח נחשב כמו הגבייה, לא נחשב. כן מתמה, לא מתמה. שאלה חכמה מאוד, איפה הבורות פה? בואו נעבור להסבר. הסבר על כל הדברים האלה, שזה לא הסבר ברובד אחד. יש פה כמה רבדים שאחד גורר אחד, דבר גורר דבר, ובסופו של דבר באמת מצטיירת לנו תמונה מופלאה מאוד על כל מה שקרה פה, על הדו-שיח שבין השיטין, שבין אנשי אלכסנדריה ורבי יהושע בן חנן. יש פה כמה דברים שצריך לדייק בנושא של תומת מת. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על תומת מת, אפשר בדקות להבין שבתומת מת יש למעשה שני עניינים. זה לא עניין אחד. יש מצד אחד עניין של סילוק החיות מהגוף, הנשמה שמסתלקת מהגוף, היא הייתה ועכשיו היא איננה. ויש דבר שני, שהיות הגוף, גוף מת. זה לא אותו דבר כמובן. כל אחד מהם, יש לו את הפרטים, יש לו את הדינים שלו. זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים שסילוק החיות זה מה שהופך את המת למתמה, כן? אז אנחנו יכולים להבין למשל למה, כמו שאומרת הגמרא במסכת חולין, אנחנו גם פוסק הרמב״ם בהלכות תומת מת, נראה, למשל, יש לבן אדם איבר שהוא מדולדל, חסר חיות לחלוטין. כן, משותק, אבל לא סתם משותק. הוא לא מקבל הספקה של דם, של אוכל, כלום. זה כאילו נקטע. כן, דוגמה, זה נקרא בשם דבר שלא מחובר למקור חיותו. אז אומר הרמב״ם, ואומר גם הגמרא במסכת חולין, שהאיבר הזה הוא לא מתמה. הוא לא מתמה. למרות שאין בו חיות בכלל. זאת אומרת, אפשר להגיד, רגע, אבל לא הייתה שם נשמה. אז זאת השאלה, האם מה שמתמה זה היעדר החיות, והאיבר הזה אין בו שום חיות עכשיו, אז למה הוא לא מתמה? או אולי נאמר שהסתלקות הנשמה, זה מה שמתמה, והרי לא הייתה בו נשמה, לא הסתלק שם שום דבר, ולכן הוא לא מתמה. זאת אומרת, רואים מכאן שיש הבדל, לכאורה זה נקרא דקיק, אבל במבט שני ושלישי רואים שזה הבדל עצום. בין השאלה, מה מקור התאומה? מקור התאומה זה מהסתלקות הנשמה, או מקור התאומה זה עצם העובדה שהגוף הוא במצב מת. כן? זאת אומרת, האם אתה מסתכל על ההיבט הרוחני שהיה ואיננו, או אתה מסתכל על ההיבט הגופני-פיזי, שיש לך עכשיו סטטוס שנקרא בשם גופת מת, והיא מתמה. כן? למשל, אנחנו יודעים, יש הלכה נוספת שאומר הרמב״ם, זה מחלוקת למעשה מסכת נידה, ושם הרמב״ם פוסק באופן די חריג כמו ריש לקיש, מחלוקת עם רבי יוחנן, זה למשל השאלה, אם יש למשל משהו שמתמה ואיבד את צורתו לחלוטין, כמו למשל הוא נשרף, האם הוא מפסיק לתמה או לא מפסיק לתמה? פוסק שם הרמב״ם שכן. אגב, באופן נפלא לגמרי, זה בדיוק מפסיק. מפסיק. ראיתי את זה היום במשניות שלמדתי היום במסכת תהרות, היה לי הרבה ללמוד, כי כרגיל תמיד נשאר הרבה לרגע האחרון. אם חייבתי לסיים את זה עד מחר, מחר הוא עושה את הסיום. אז היום ככה הבצתי מרתון של משניות, ובין את המשניות היה שם בדיוק מקרה כזה, של שרץ שנשרף. שרץ מת שנשרף. אומרת שם המשנה במפורש, הוא מפסיק לטמא. הוא מפסיק לטמא, למה? כי איבד את צורתו, הוא כבר לא דומה לגוף החי שהיה לפני כן. אז יוצא אם ככה, שלכאורה אתה יכול ללמוד מכאן, שמה שמטמא זה היותו של הגוף, גוף מת בצורתו המקורית, לא העניין של היעדר הנשמה. כי בשרץ מת, מה אכפת לי איך הוא נראה? היה שרץ, ועכשיו הוא היה שרץ חי, ועכשיו הוא שרץ מת. מצידי שיהיה שלם, שיהיה חתוך, שיהיה שרוף, שיהיה מולחם, מה זה משנה? כן? הוא צריך לטמא בכל מצב צבירה, למה צריך להשתנות? ולכאורה רואים מכאן שמה שמטמא זה עצם העובדה שיש לך גופת מת בצורתה המקורית. כן? אז לכאורה יש פה סוגיה בהבנת שורש מקור הטומאה. האם מקור הטומאה זה הסתלקות הנשמה, או עצם העובדה שיש לך מצב קיים של גוף מת? וברובד הראשון אנחנו יכולים להבין שלמעשה זה היה המקור לשאלות של אנשי אלכסנדריה, מה שהם שאלו את רבי יהושע בן חנן. אבל פה צריך ללכת עוד צעד אחד. נס. מה זה נס? ואנחנו יודעים שאשתו של לוט הפכה לנציב מלח. אין ספר שתהליך ההפיכה שלה לנציב מלח, אפשר בכלל לכנות אותו נס. זה בוודאי שזה בניגוד לדרך הטבע. לא ראינו בן אדם שעושה סלטה, או עושה אפצ'י, אומר בוקר טוב, או כל מעשה אחר שהוא עושה, והוא הופך להיות לנציב מלח. אנחנו יודעים שההגדרה של נס, שכל דבר שהוא בניגוד לדרך הטבע. לא חייב נס תמיד להיות משהו מרהיב עין, משהו חיובי מאוד. ברור שמה שעושה הקדוש ברוך הוא משנה ומשדד את מערכות הטבע. ודאי שזה חיובי, ודאי שזה טוב, ודאי שזה אלוקי. אבל לא חייב להיות תמיד איזה עניין של הצלה גדולה, כמו מה שהקדוש ברוך הוא עושה לישראל. אבל ברור שהעובדה שאשת לוט הפכה לנציב מלח, זה נס. וזה המקום לעשות עוד דיוק אחד, ולקחת למעשה ולהבין שיש שני סוגים של ניסים. שני סוגים של ניסים. בואו נקבל לרגע את העובדה שנס זה משהו שחורג מדרך הטבע. אם זה היה בדרך הטבע, אז ודאי שזה נס. אבל זה לא נס גלוי. כן, אנחנו אומרים, אני אשיח עם נסלעותיך שבכל יום, תמיד, ערב, הבוקר וצהריים. איפה ראיתי ערב איזה נס? ראיתי הבוקר איזה נס? ראיתי בצהריים איזה נס? בטח שראית. רק תחו עיניך מלהבין שזה נס. כן, כמו שאמר רבי חנינא בן דוסא, מי שאמר לשמן שידלוק, הוא יאמר גם לחומץ שידלוק. זה אותו דבר. זה פלאי וזה לא. הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר בדיוק. כן, זה גם מיישב כל מיני תמיות על ענייני חנוכה. דיברנו על זה פעם בזמנו. אבל הרעיון הוא שנס בהגדרה חייב להיות משהו שמתנהל, נס גלוי נקרא לזה. כשאנחנו אומרים נס, הכוונה נס גלוי. נס לא גלוי, זה מתחנתנו נניח לרגע שזה לא נס. אנחנו מדברים על ניסים גלויים. עצם העובדה שאשת לוט הפכה לנציב מלח, זה ודאי נס גלוי, נכון? זה גלוי מאוד. רגע היא הלכה, אז היא קופת ככה, לא יודע איך בדיוק זה קרה, ואיך זה נציב מלח. זה משהו מאוד לא נורמטיבי. וכאן רבו ישראל, דיוק נפלא. יש שמתבצע נס כזה שהוא נגד דרך הטבע. יש שני סוגים של ניסים. כבניין אב לנס הראשון, בואו ניקח למשל את הדוגמה שמשה רבינו הגיע לדבר עם פרעה, אז הוא שם את ידו בחיקו ונהייתה מצורעת כשלג. זו דוגמה אחת. ודוגמה שנייה ניקח לצורך העניין קריאת ים סוף. זה גם נס, נכון? זה נס וזה נס. מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? ובכן, אומר פה הרבי, רבו ישראל, יש הבדל יסודי בין שני הניסים. יש נס שמחליף את הטבע. הוא בא במקום הטבע. כשהוא מתרחש, הוא הופך להיות לטבע. הוא הטבע. אמנם זה טבע לא שגרתי, זה טבע חריג, טבע לא מקובל, טבע לא מוכר, אבל הוא הופך לטבע. למשל, ברגע שמשה רבנו הכניס את ידו תחת חלקו ויצא מצורעת כשלג, אז נכון שזה היה נס, אבל ברגע שהיא כבר יצאה מצורעת, אז הצרעת, הצרעת לכל דבר. זה היה כמו צרעת שתוקפת בן אדם. היד שלו הייתה מצורעת במובן הכי טבעי של המושג. זה לא איזה צרעת מיוחדת. זה כאלה הצרעת של משה רבנו, הצרעת של מרים, הצרעת של מצורע, בפרשות תזריע מצורע, זה כולם אותו, אותה צרה. אחרי זה, כשהוא רצה לקדוש ברוך הוא אמר לו להעלים את הצרה, זה שהוא הכניס את ידו תחת ירחו עוד פעם, אז הצרה את נעלמה. אבל מהזמן הראשון שהצרה את נהיתה, עד הרגע שבו הצרה את נעלמה, היד שלו הייתה מצורעת. במובן הכי פשוט של המילה, במילים אחרות, הנס פה החליף את הטבע. הטבע הייתה יד בריאה, ובאופן ניסי היא הפכה להיות למצורעת, ומאותו רגע היד המצורעת החליפה את הסטטוס של יד בריאה, מאוד פשוט. ההתרחשות הייתה ניסית, התוצאה הייתה טבעית, היה טבע שהחליף את הטבע שהיה פה מקודם. מקודם זה היה יד בריאה, זה היה הטבע, עכשיו באופן ניסי, לא שברוך הוא עשה, והיד נהייתה מצורעת כשל. בסדר, אבל צרעת זה דבר טבעי. ההתרחשות הייתה ניסית, אבל הצרעת, ידו של משה רבנו הייתה מצורעת, עכשיו היא באופן טבעי לגמרי. זאת אומרת, התרחש פה נס אחד של הפיכת ידו של משה רבנו למצורעת, עכשיו זה נהיה מצב טבעי רגיל של כל, כמו כל בן אדם שהוא מצורע. עכשיו, כן, כל הגוף, חלק מהגוף, לא משנה, צרעת יכולה להגיע גם על הפיכה, נגע, יכול להגיע על חלק מהגוף. משה רבנו היה מצורע בחלק מגופו, ועכשיו זה טבעי. עכשיו צריך להפוך את המצב חזרה, עוד נס מתרחש, והם נכנסו לתוך הטבע, והופך חזרה את ידו של משה רבנו ממצורעת, היד רגילה חלקה, בוהקת, מבריאות, כמו שהיא הייתה קודם לכם. זה דוגמה לנס אחד. זה נס, נקרא לזה לצורך העניין, נס שמחליף את הטבע. המציאות משתנה. הנס השני, זה נס שלא משנה את הטבע, סליחה, הוא לא מחליף את הטבע, אלא מוסיף על הטבע. למשל, קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, הטבע לא השתנה שם. היה שם נס עצום, אבל אומרת שם התורה, שהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, הביא שם, ויולך השם את הים ברוח קדים, כל הלילה, והרוח הגיעה והרימה חומות מים לשני הצדדים. המים לא התרוממו לבד, המים נשארו מים, לא הפכו למים מסוג אחר שמתרומם. המים נשארו מים, מובדי שהקדוש ברוך הוא צריך היה רוח כדי משקל נגד לחומות האלה של המים, כדי שהם לא יחזרו וישקעו. אז היה פה נס במובן שתופעה כזאת היא לא מתרחשת. אבל הנס פה לא החליף את הטבע, הוא הוסיף על הטבע. הוא בא ואמר, יש מים שרגילים בדרך כלל לנוח, אני מעמיד אותם, אבל אני לא עושה להם, תקפצו. אני שם רוח, כלומר כוח נגדי, שזה בדרך הטבע. אבל אם אני אקח עכשיו, אני אקח צלחת, אשים במים, אני אעשה לה... אני אראה שהמים מזזים שם. אז ברחו עשה את זה כמובן בדרך ניסית, אבל לא, זה לא כאילו במרכאות, לא בא לו בקלות, במרכאות, כן? אני צריך להזרים רוח קדים כל הלילה, לא שתי שניות. לא הרף עין.
טוב.
אני אשמח, כן. כן. אז אם אנחנו חוזרים פה לענייני קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה נס מסוג אחר שלא משנה את הטבע אלא מוסיף עליו. אולי משנה קצת ההתנהגות שלו, אולי נותן לו איזה צביון חריג, אבל המים בקריאת ים סוף נשארו מציאות של מים. הרוח נשארה מציאות של רוח. המים שעומדו, מים להם חומה מעינם משמאלם, הם רצו לחזור חזרה כטבעם הרגיל. אלא מה? הייתה רוח, שגם זה אלמנט טבעי, שעמד והחזיק אותם שלא יפלו. זאת אומרת שנס קריאת ים סוף היה נס, אבל בתוך הטבע, לא החליף את הטבע. לכאורה, כוחות שפעלו כאן, המהות של המים, המהות של הרוח, המהות של כוח שפועל כנגד כוח, הכל היה בדרכי הטבע. אוקיי, החידוד הזה ברור. זה הזמן לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. הנושא של העמדת הנס כמו מים נוזלים זה משהו שהוא כל הזמן צריך שיהיה
לב. נכון מאוד. מי אומר את זה? בעל התניא. רפתי הפרק א' של שער הייחוד והאמונה.
כאילו ביד שם,
נכון מאוד, בדיוק, יפה מאוד. נכנס ויוצא, בדיוק. נכון מאוד. לתחזק את זה, צריך כל הזמן לתחזק את המים שלא ייפלו, כי הם נשארו מים רגילים, רוצים ליפול. כן? מור הזקן מקדיש לזה המון, המון בשער הייחוד והאמונה. כדי להסביר בצורה שהיא נפלאה ביותר מה זה נקרא לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שלמעשה הקדוש ברוך הוא בורא כל רגע את כל העולם מחדש. כמו שהמים החזיקו, הרוח החזיקה את המים שלא ייפלו, הקדוש ברוך הוא ככה מחזיק את העולם שלא יקרוס ולא יחזור חזרה לתוהו ובוהו כל רגע. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כלומר העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל רגע מחדש. והדוגמה שהוא מביא שם זה באמת לסבר את האוזן, נקודת ייחוס, כי אחרי זה הוא מסביר שזה הרבה יותר, הרבה מעבר למה שהיה בקריאת ים סוף, התחזוקה הזאת של העולם. אבל כפשוטו זה פירוש הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים, וזה אחד מעיקרי האמונה הגדולים ביותר. אני לא אשכח שבדיוק מלאו 3 שנים עכשיו לפטירתו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אני זוכר שבערב של ההלוויה שלו עמדתי שם יחד עם עוד כמה מאות אלפים, ואני חושב בכיכר הזאת ששם היה בית המדרש שלו, ועמד שם המקובל הגדול, נדמה לי זה היה הרב בניה שמואלי, ואמר שם לעולם השם דברך ניצב בשמיים, וחזר על זה וחזר על זה וחזר על זה וחזר על זה. זוכר? אתה היית שם? חזר על זה המון פעמים, לעולם השם, מחר ניצב בשמיים. ואני אז, ברוך השם, כבר היה אחרי שאמרתי את הפרקים האלה בתניא, היה לי ברור, על פניו לפחות, מה החשיבות העצומה של הפסוק הזה, שבגללה הוא חזר על זה כך הרבה פעמים. בכל מקרה, אז יש לנו פה 2 קטגוריות, כן, של נס. ועכשיו אנחנו מבינים את עומק השאלה של אנשי אלכסנדריה. הם שאלו את רבי יהושע בן חנניה, הנס הזה שבו אשתו של לוט הפכה לנציב מלח, איזה סוג של נס זה? זה נס מהסוג הראשון שמשנה את הטבע ובא במקומו, או שזה נס שלא משנה את הטבע אלא הוא מעין מצב שמתלבש מעל הטבע אבל לא במקומו? מה נפקא מינה לענייננו? נפלאה. אם נאמר שזה נס שמתרחש במקום הטבע, אז אין פה מת. אז נכנסת פה מציאות חדשה של גוש מלח. מאיפה שאמרנו שגוף מלח מתמה? ברור שהיא לא מתמה. אבל אם נאמר שזה מציאות שהיא בנוסף לטבע, לא במקומו, זאת אומרת שיש פה גוף מת, אלא מה? הוא מקבל צורה של מלח. אבל המהות לא השתנתה. כמו שהמהות של המים לא השתנתה בקריאת ים סוף, אז ברור שהיא כן צריכה לטמא.
זה בורים?
זה בורים? זה ברור, זו שאלה עצומה.
וואו.
נכון, רב יעקב? עמום. אתה בהלם מהשאלה.
כן.
לא מהשאלה, מאיפה הרבי ידע שזאת השאלה? זאת השאלה, איך הוא ידע שזאת השאלה? עכשיו שהוא אומר את זה, הרי זה כל כך מהיר, כל כך מתוק, כל כך זוהר. זה ככה הוא מסביר פה את השאלה?
אז הוא באמת ענה להם.
אז הוא ענה להם. מה הוא ענה להם? כן? שמה? הוא אמר להם, כן, שברור שגוף מת מטמא, אבל לא נציב מלח. רגע, חשבתם שהבנו את העניין? עוד לא. כי לחאורה, אם השאלה היא איזה נס נעשה שם, נושא כבר אמרנו את זה, אבל אני אגיד את זה רק באופן קצת יותר לוגי בשביל לכוון את העניין הזה. אם השאלה היא באמת איזה סוג של נס היה שם, אז הם היו צריכים לשאול, רבי יהושע בן חנניה, איזה נס זה היה? היה נס מסוג א' או נס מסוג ב'? למה הם שואלים את זה בכלל בהקשר של תאומת מת? אלא זה ברור. זה ברור, מכיוון שזה נוגע לבירור, בעצם זה לא ברור, סליחה, אני חוזר, זה בכלל לא ברור. מכיוון שאם הם שאלו אשתו של לוט מהו שתטמא, זה לכאורה גם תומן בחובו את השאלה מה באמת השורש והמהות של תומת מת, כמו שהסברנו מקודם, האם זה העובדה שיש פה הסתלקות החיות או שזה גוף מת. כי לכאן כמובן צריך להוסיף נדבך נוסף, מכיוון שאם אנחנו באים ואומרים, כן, שיש פה, נניח אמרנו, איבר מדולדל, אמרנו שהוא לא מטמא. אז אחורה אפשר היה להגיד שאם יש פה הסתלקות של החיות בגלל העניין הזה שהיא הפכה לנציב מלח, אז אחורה זה לא צריך לטמא. אבל אם אנחנו אומרים שלמרות שאין פה גוף, אבל הייתה פה הרי הסתלקות של הנשמה, אז אם אתה אומר שהסתלקות הנשמה היא זאת היא המתמה, אז גם המלח צריך לטמא. כי זה לא שייך לעובדה שיש פה גוף מת. ברור, רבי יעקב?
כן,
ברור, רבי שי.
מה אכפת לי מה זה?
מה אכפת לי מה זה? בדיוק השאלה, מה הטריגר לטומאה? אם אתה בא ואומר שהטריגר לטומאה זה גוף מת, ומדובר כאן בנס מסוג א' של טבע שמחליף טבע, אז אין פה כבר גוף מת, אז לכאורה זה צריך להיות טהור. אבל אם אתה בא ואומר שהטומאה נובעת מהסתלקות החיות, מהסתלקות הנשמה, אז כל השאלה איזה נס היה פה מפסיקה להיות רלוונטי.
נכון,
הנשמה יצאה. הנשמה יצאה, מה אכפת לי מה יש שם? זה צריך להיות טמא או מטמא.
זה שילוב של
שניים. מה?
לא, זה שילוב של שניים.
אי אפשר פה לשלב. זה או-או. תחשוב על העניין הזה, תראה.
נשמה...
אין מצב ביניים.
אם זה מטמא, זה בין שבע לשמה, אז יש לך כאן משהו שהוא... עובדה ש... עובדה ש... להפתם הזה... לגויים, שאין להם את הנשמה הזאת שלנו, הגוף שלהם לא מטמא.
ברוך אתה למלך העולם, בורא מיני מזונו.
לא.
מטמא גם מטמא.
מטמא?
בטח.
הגוף של גוי מטמא?
לא, לא.
מטמא והודיח מטמא, רק במגע, לא באוהל, זה ההבדל היחידי. גוף של מת מטמא, גוף של מת גוי מטמא, במגע. במגע או במסע, לא בתומת אוהב. הסגוליות הזאת של, כן, אתם קוראים אדם ואינם קוראים אדם. אבל...
זה מקליט עכשיו?
מה?
אני אקליט, ישנו אותך אומר כזה דבר.
זה כתוב בגמרא.
זה מורד.
אז לנו פה משטרת השמאל פה באזור, משטרת המחשבות.
משטרת המחשבות.
טוב, למד לי משהו על שאלה שם. באמת מוקלט כדי שאני לא אגיד. אז זה פה, כן? העומק של העומק של השאלה שלהם. יש פה למעשה שאלה כפולה. שמבררת א' את המהות של הנס שבו אשת לוט הפכה לנציב מלח, וב' באותה הזדמנות היא גם מבררת אם כבר ענית לי על השאלה הזו, אז בוא נרד לרובד אחד יותר נמוך ותענה לי גם, האם התשובה על השאלה משפיעה על השאלה אם היא מתאמה או לא מתאמה? כי הפונקציה של השאלה יסודית יותר בנושא של תאומת מת, ממה היא נובעת? מהסתלקות החיות או מהיותו של המת, גופת מת?
לגבי אשתו שלו, ברור שכל הכוונה זה היה להפוך אותה למציז מלח, לא למתה.
בוא, אבל רגע, מה אתה רוצה להגיד שהיא נשארה חיה?
לא, לא, אבל הצד של הנט שהוא לא מחליף, שהוא חידוש בטבע,
לא תוספת,
הוא מתגבר על, על, על העניין של התלקות הנשמה.
למה?
זה לא מיטה, זה לא מיטה רגילה.
מישהו עדר, אז מה?
אבל נשארת השאלה, האם נציאת הנשמה, באותו רגע שיצא לה הנשמה, הופכה להיות מציז מלח, כי עכשיו ברור שהיא בני נשמה, זה מה שמתמא, או שבגלל שיש לך עכשיו גופה, אז מה?
אין לך גופה.
אין לך גופה, יש חמש.
אין לך גופה, כמו שאמרנו מקודם, אין לך שרץ, אין לך שרץ רגיל, יש לך שרץ שרוף, הוא לא מתמא. כי הוא נהיה שרוף במקום גופה רגילה.
נהיה מלח.
אז אולי נאמר שבגלל גופה, במקום זה נהיה שם גוש מלח, אולי זה לא מתמא.
מתגובר על מה?
בדיוק, איזה צד? זה הייתה השאלה שלהם. זה היה השאלה שלנו של אלכסנדר. כן? אגב, כן, כן, אמר, זה לא יומן. כל התובנות האלה, זה הרי לא כתוב בשום מקום, זה הכל, איפשהו, הרבי איך שהוא הבין את זה, אני לא יודע, אבל הוא צריך להבין, לרד פה לעומק העניין. דרך אגב, דור לכם שאני בדרך כלל בשיחות, לא מביא מההערות פה למטה. וההערות שיש פה למטה הן לפעמים מאוד מרכזיות. אבל מה, זה מוסיף עוד נדבך של מורכבות וזמן גם כמובן לעניין הזה. אבל ההערות האלה שגם נאמרו בשמו של הרבי, יש פה תובנות, מביא פה נטוספותים. מפרשים כאלה ומפרשים אחרים, וכל מיני ראיות, מביא פה את הזוהר הקדוש, וגמרות וכו', וספרים. הכל פה כדי לתמוך, להבין גם את ה... בבקשה. בבקשה.
בבקשה.
עכשיו, מה שרק אני רוצה רק להגיד, אולי נגיד את זה רק בקיצור, זה שדילמות מהסוג הזה, הן לא חדשות, זאת אומרת, יש, ראינו עוד כמה דוגמאות למצבים שבהם השאלות ההלכתיות יכולות לפעמים להיות מוכרעות על פי ספק שהוא לכאורה ממש על קוצו של יוד, למשל, נניח ברית מילה, בוא נקח נושא מרכזי כמו ברית מילה, נושא שהצופנת פענח מדבר עליו, האם הנושא של עיקר מצוות ברית המילה זה לבצע את פעולת המילה, כלומר לחתוך לתינוק את האורלה, או שהדבר העיקרי בברית מילה שהתינוק יהיה מהול, שלא יהיה לו אורלה, כן? שהאדם לא יערל. כמובן שיש לזה הרבה מאוד הרחבות ותוספות, כגון למשל דוגמה, בן אדם שנולד מהול. כן? אם נאמר שהעיקר זה המילה, צריך לחתוך לו למרות שהוא מהול. אם אתה אומר, או לעשות לו כמו שעושים היום, מכזת דם, שזה מה שנפסק להלכה, או אם אתה אומר שהעיקר זה שהבן אדם לא יערל, אתה מסתכל, לא רואה הוא לא ערל, אז לא צריך לעשות לו ברית. זה גם ספק, למשל בדקות הזאת, או למשל דוגמה נוספת, זה נגיד במצוות כיסוי הדם. אין שזה הרי לחסות את הדם, של דם חיה. השאלה היא, האם העיקר זה פעולת הכיסוי, ולא כל כך חשובה התוצאה, למשל מה קורה אם כיסית את הדם ופתאום הגיע רוח, והעיפה את כל החול שכיסית, והדם נחשף עוד פעם. אז אתה צריך לחסות אותו, שאתה אומר, סליחה, אני כיסיתי כבר, אני את שלי עשיתי. זאת אומרת, האם החשיבות היא לפעולת הכיסוי, או החשיבות היא לתוצאת הכיסוי, שבאמת זה נשאר מחוסה. הנפקמינה כמובן, יש לזה הרבה מאוד נפקנות, הלכה למעשה. זאת אומרת, זה גם המשמעות פה של אנשי אלכסנדר.
אתה יכול להיכנס לכל סוגיה ככה?
מה?
אתה יכול לנסה להיכנס לכל סוגיה ככה?
לא לכל סוגיה, אבל להרבה סוגיה.
אתה עושה לי ידיים, צילת ידיים זה שהידיים יהיו רטובות או ש...
לא, לא רטובות, נטולות.
נטולות?
נטולות. נגיע איזה מישהו, מלאך היה נותן לך את הידיים, מן הסתם, זה בסדר. סוף כוח גברא הרי. נכון?
ארוכה מן ים. ארוכה מן ים.
ארוכה מן ים.
זה אני לא
מבין איפה
נכנס,
זה באמת. אז למשל, כן? השאלה פה של אנשי אלכסנדר, אם שהוא שאל אשתו שאלות, מה הוא שתתמה? זה בדיוק העניין, האם תאומת מת נגרמת, כמו שאמרנו, מזה שזה גוף מת, וסילוק הנשמה הוא בסך הכל שלב בדרך להפיכת הגוף לגוף מת, ואז ברור בפשטות לפי זה שאשתו שאלות היא לא מתמה, כי היא לא נשארה לצורת גוף מת. או אולי, הפוך, התאומה נגרמת דווקא מפני סילוק הנשמה. וזה שהתוצאה היא שגוף מת, זה תוצאה...
מי שאני שמעתי את זה, היא לא יכולה להיות גוף
מלח. כן, אבל אתה רואה שיש נפקא מינה, בדיוק כמו הברית. בדיוק כמו כיסוי המת. אתה רואה שיש במצבים שבהם יש נפקא מינה, למשל אשת לוט זה דוגמה. ומצד אחד אין שם גוף מת, מצד שני, זאת אומרת, ברור שבלי סילוק הנשמה לא יכול להגיע גוף מת. בוודאי. אבל השאלה אם סילוק הנשמה בכלל מהווה פה גורם בתומעה של המת, או לא. יכול להיות שהוא בסך הכל גורם לזה שיש לך פה עכשיו גוף של מת. אבל אם למשל, כן, המת הזה ישנה את צורתו, כמו שהבאנו בדוגמה להבדיל לגבי שרת, אז התומעה נעלמת. אתה לא שומע, גם מצב שרת הזה יצא הנשמה. נכון? למה פתאום התומעה נעלמת? לא, מה אכפת לי איזה מצב צבירה יש לו, היה שלם, היה שרוף.
זה משנה גם מצחת המתים לרפואה.
נכון, זו השאלה השלישית שלהם.
מי ששמעתי שהרמב״ם צודק שהנושא הכללי של התומעה זה הצד הנגדי של הקדושה. אם יש קדושה, ייתכן שיש תומעה. זאת אומרת, המצב האמצעים, כשאין קדושה, אז לא יהיה תומעה. בגלל שיש פלוס משהו, אז אחרי שהפלוס הזה יתפרק, יש מינוס, לא שיש את זה. ככה הוא מצביר.
זה ברור. זה נכון.
אתה מתכוון לטהרה, לא לקדושה. קדושה זה לא תומעה.
לא, אבל הטהרה היא תומעה.
טהור וטמא. טהור וטמא. זה ברור שזה ככה. אבל זה לא פותר לנו את הדילמה. כי ממה נפשך? אם אתה אומר שבאמת התומעה נוצרת על ידי היעדר הטהרה, שזה היעדר הנשמה, זה ברור שזה ככה, בוודאי שזה ככה. האדם לא יכול להיות מת בלי שהסתלקה נשמתו קודם לכן.
אבל
לא צריך להגיע פה לרמב״ם הזה, זה ברור שהסתלקות הנשמה זה מה שגורם בסופו של דבר למת להיות מת. זה ברור שבלי זה הוא לא יכול לטמא. השאלה היא רק האם זה הגורם המוביל. מי הוא הגורם המוביל פה בתומעה הזו? האם העובדה שהנשמה הסתלקה ולא אכפת לי מזכה איזה שום דבר? לא אכפת לי מצדי, הסתלקה הנשמה שיהפוך להיות נציב מלח, שיהפוך להיות לזהב, שיבוא לכל דבר אחר, נשמה הסתלקה, אז זה מטמא עכשיו. או שאנחנו באים ואומרים לא. הסתלקות הנשמה זה הדבר המשני. מה שמטמא זה גופת מת. אם אין לך גופת מת לפניך, שום דבר לא יכול לטמא פה. אז אם ככה, בדוגמה של אשת לוט, היא לא יכולה לטמא. הסתלקות הנשמה הייתה שם, אבל גופת מת לא הייתה שם.
אם ניקח עצמות של 500 שנה לפני זה, שעכשיו זה אחר, וראינה המקום הזה,
האם
מתאמן או לא
מתאמן? זאת שאלה הלכתית פשוטה, אבל היא לא נוגעת פה כל כך לעניין הזה, בדרך כלל, כן?
זה לא גוף.
מה?
חול, אין גוף.
לא, בסדר, אבל הייתה פעם. הייתה פעם, אז זה נטמע, ומאז אף אחד לא תיהר את זה, אז ודאי שתישאר תמת.
היום נאמר שזה באמת הגוף. אין לי גוף, אבל יש לי חול של הגוף. האם זה גם מתאמן?
לא, לא, זה לא שאלה. לא, 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 זה שאלה פשוטה.
שהפך להיות משהו.
אם היה לפני 5,000 שנה גוף, ביום הראשון, בשעה הראשונה שהגוף היה מונח שם, הוא טימא את כל סביבתו, למה שזה ישתנה עכשיו 5,000 שנה אחרי?
אז זה ממשיך.
וזה ממשיך. זה שבינתיים הגוף התפרק, זה נהיה חלקיקים, וכמו שקוראים לזה, נהיה תרווד של חול, כן, כמו שקורא לזה הגמרא, זה לא משנה את העובדה שהתאומה הייתה ונשארה שם. אין שום סיבה שהיא תסתלק. הרי התאומה לא קשורה להיותו של הגוף שם. עצם העובדה שהיה שם רגע אחד של גוף מת, זה כבר תימה שם את הכל. שאלה אחרת, נניח, זה תימה, נניח שהיה שם הגופה של מת, אז זו מה יותר פשוטה. נניח לקחו דוגמה של מת, כן, היה במקום מסוים, היה מונח על מקום מסוים, לקחו את המת וקברו אותו. הוא כבר איננו שם, זה לא רק השאריות שלו. הוא עצמו כבר לא נמצא שם. מה, התאומה הסתלקה משם? מה פתאום? היא אחוזה בכל גרגיר וגרגיר שהיה שם.
אז מלח זה לא גוף.
מה?
מלח זה לא גוף.
או, זאת השאלה?
לא.
נכון. אז האמת, שזה מה שאמר להם רבי יהושע בן חנן, זה בדיוק הייתה התשובה שלו. מה שהוא אמר להם, מת מטמא ואין נציב מלח מטמא. כלומר, למעשה, רבי יהושע בן חנניה בא ואומר להם, במילים אחרות, חבר'ה, כל הפלפול שלכם מקודם, אין לו מקום בכלל. אין לו מקום. אומר רבי יהושע בן חנניה לא מפרט הסברים, לא נכנס פה לסוגיות של מה זה נס, לא נכנס פה לשאלות של מטמא, אין מטמא. אומר להם בצורה פשוטה, חבר'ה, היא עכשיו נציב מלח? נקודה. נציב מלח לא מטמא, רק מת. אתה רואה פה מת? לא רואה מת, אז זה לא מטמא.
גוש של מלח.
גוש של מלח, כן. זאת אומרת שלמעשה המילה מת זה לא הכוונה רק להדגיש את העניין של משהו שהיה חי ועכשיו הוא לא. המילה מת באה למעשה לומר שחייב להיות פה משהו שיכולה לחול עליו תומעת מת. ואם מה שנמצא פה לפנינו לא חל עליו, זה בגדר המציאות. זה לא משהו שיכול לחול עליו המושג תומעת מת, כי אין מת לפנינו. אז זה לא מת המת. פשוט מאוד אמר לרבי יהושע בן חנניה, וזאת הסיבה שהגמרא קוראת לזה דברי בורות. כן? זאת אומרת שהסברות שלהם היו סברות חכמות. ואפילו שהם אפילו בהשקפה תורנית הסברות שלהם סברות חכמות, אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל פה בנוגע להלכה, אז כל פרטי השאלה מתפוגגים. נשארת פה תשובה פשוטה שאומרת בפשטות כמו שאמר להם, גוף מטמא ואין נציב מלח מטמא. זה לא קשור לעניין ניסים, הוא לא קשור לעניין מהות הטומאה, וכל הפלסופים שלכם זה הפלסופים מאוד חכמים, כן? אגב, המערשה שם בחידושי האגדות שלו על המקום אומר, והמילים האלה, זה אני כן קורא מההערה, בחוכמת היצירה וטבעיות וקראום דברי בורות לפי שהם נטו לטעות בהם כדעת הפילוסופים. נאו, אומר המערשה שם, בנידה סמכתב, מה זאת אומרת? אומר המערשה במילים אחרות, יש אנשים שאוהבים להתפלסף. הפילוסופים שלהם יכולים להיות לפעמים מאוד חכמים, אבל אם אתה מסתכל עלי בדהילחתה, יש פה מגדל קלפים שאתה עושה לו למטה, הכל מתפרק. לא צריך את כל הפילוסופים האלה. כל הפילוסופים האלה מעניינים מבחינה אינטלקטואלית, זה מאוד מעניין, מאוד חכם, מאוד מגרה את הדמיון, אבל הלכתית לא צריך את זה. יש פה תשובה פשוטה ושאלה פשוטה, כך אומר להם רבי יהושע בן חנניה. זה השאלה הראשונה. אני פשוט מתלבט אם להמשיך פה לשתי השאלות האחרות עם בן השונמית ובעניין של תחיית המתים. טוב, תחיית המתים שם בטח לא נגיע היום, זה באמת עוד ייקח קצת זמן וגם הרבה יותר ארוך של עצמו, אבל אולי נגיד פה עוד איזה כמה מילים לגבי הנושא של בן השונמית. מה? בעזרת השם, כן, כן. אני כבר אומר, ההודעה תגיע בהתאם, אבל כבר אפשר לומר שזה יהיה בעזרת השם ביום רביעי. כן, יום חמישי, אנחנו בעזרת השם לא נהיה פה. לגבי בן השונמית, שכתוב מהו שיתמה, השאלה היא, פה, מה שהם שאלו פה, זה גם משהו מאוד עמוק. ברמה הפילוסופית שלהם, זה משהו מאוד עמוק. זאת אומרת, השאלה היא כזאת. הרי אנחנו יודעים, וזה גם, אגב, לא במרומז, אלא במפורש, במידה רבה, עונה על השאלה ששאלנו מקודם מבחינת הילקוט. אנחנו אמרנו, החלק הראשון בילקוט אמר, כן, אני קורא את זה עוד פעם, הוא אמר שם שנוגע במת תמה, אבל אין מת עצמו תמה. ואחרי זה הובא הדוגמה לגבי בן השונמית. אמרו איזה למעשה חידוש יש פה. זאת למעשה הייתה גם השאלה של אנשי אלכסנדריה. הוא אומר, נכון, באמת, גוף שהיה מת, וקם לתחייה. אומרים אנשי אלכסנדריה לרבי שמעון בן חנניה, ודאי שהוא לא תמה. ודאי שהוא לא תמה. הוא לא מת. אבל מה? יש פה עוד שאלה. האם כשהמת הזה חזר לתחייה, למעשה זה אותה חיות שהייתה בו מקודם וחזרה אליו, או שנכנסה בו חיות חדשה? אם אנחנו אומרים שמת שהיה חי וחזר, נניח כמו בתחיית המתים, אז הוא באמת לא תמה, זה מכיוון שאפשר להגיד כנראה שהוא חי מחדש, כי החיות הקודמת שלו נכנסה בו. הוא היה חי פעם, עכשיו הוא חזר לחיות. אבל אם נאמר שכתוצאה מאיזשהו אירוע ברור לנו שהחיות שיש בו היום זה לא החיות שהייתה בו מקודם, אולי נאמר שיש פה המשך הסתלקות הנשמה גם כשהוא חי, והטומאה תמשיך ותשרה עליו למרות שהוא חזר לחיים. ולמה זה נשאר דווקא?
אה?
ואז הוא יהיה תמה. כן, הוא יהיה תמה. והוא ימשיך לתמה אחרים למרות שהוא חי. למה אב אמינו הוא כזה? כי איך אומרת שמה, איך אומר שמה הנביא? וזאת גם הסיבה למה הברייתא, או הילקוט שמעוני, וגם הברייתא, מביאים דווקא את הדוגמה על בן השונמית ולא את הדוגמה על בן הצרפית. תשובה נפלאה על שתי השאלות. למה? מכיוון שאיך כתוב שם על אלישע? ויעל וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחם בשר הילד, ויזוהר הנער עד שבע פעמים, ויפקח הנער את עיניו. לכאורה, יש פה מקום לומר שאלישע הזריק לו חיות. החיות שעכשיו נכנסה בו, זה אלישע הכניס לו חיות חדשה, זה לא מה שהיה לו מקודם.
כמו עם הנד נוזלים הזה.
מה?
כמו עם הנד נוזלים אולי.
כמו מה?
עם הנד נוזלים, במים, בים.
כן.
שהוא ממש מחיה אותו כל רגע ורגע.
כן, 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 ובמידה מסוימת כן. ואצל אלישע מה כתוב? ככה, מה כתוב אצל אליהו? אליהו כתוב, הוא התפלל. הוא לא נגע בה הילד. הוא התפלל, הוא ביקש, תשבנה נפש הילד הזה על קרבו, וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו, ויחי. אז נפש הילד חזרה אליו, אז ברור שהוא עכשיו נטהר. אבל במקרה של בן השונמי, שלא בטוח שזה מה שהיה מקודם, זה גם מה שחזר, אז לפי הספק שאנחנו מקודם, עם הסתלקות הנשמה, היא זאת שגורמת לטומאה, אז הוא צריך להישאר טמא, כי הנשמה הקודמת לא חזרה אליו. אז נכנס לו משהו חדש. אז זה הספק שלהם. ואולי בגלל שמה שנכנס להם חזרה, זה לא הנשמה המקורית, אולי הוא צריך להישאר טמא. כי אם הגורם זה הסתלקות הנשמה, אז לא קרה את ההופכי. לא, הנשמה הזאת לא חזרה. היא נשארה מסולקת.
ויש מצב שלגוף, אותו
גוף נכנס לנשמה אחרת? כן. לא חייב להיות בדיוק לגמרי אחרת. אבל מספיק שיש בו משהו מהחיות שהכניס אלישע פה. מתוכו, כמו שאומר פה כל התיאור הזה. התיאור הזה שם, יש כאלה כמובן, לפרשי התנך מסוג מאוד מסוים, אומרים שהוא בסך הכל עשה לו הנשמה מלאכותית. הוא שם לו את הפה על הפה, ועיניים על העיניים, וזה עשה...
לא עשה את כל הפעולות האלה.
כן, עשה לו הרשמה מלאכות. טוב, זה כמובן כל
ה... הוא היה צריך להביא את אלישע הנביא בשביל.
מה?
כל אחד היה יכול
להביא את זה רק זה. או, אבל אני אומר שאלישע הנביא היה חופש מוסמך, דרגה עליו, ידע בדיוק את הטכניקה, ידע לעשות לו אחיה, כמו שלומד היום כל חופש מתחיל, לומד איך עושים אחיה. לא ידעו כולם, אלישע, כן, טוב, זה כמובן שזה שטות, זה אבל גמירות רוח, כן? אבל אומרים, תראה, הוא שם לו את הפה על הפה, ככה עושים, הוא נשמע מלאכותי, כן? זה קשקוש, כן? זה כל מפרשי המקרא שייכים לביקורת המקרא. אבל ברור שאלישע עשה פה פעולה שהוא יזריק לתוכו חיות. אז אולי נאמר, שכתוצאה מזה, לא חזרה נשמתו המקורית, אלא משהו אחר, ואז הם שאלו, מה הוא שיתאמה? האם גם במקרה כזה הוא חוזר טהור, או שאולי במקרה כזה יהיה לשוני שחל בו, שהיא נכנסה בו חיות חדשה, ואולי בגלל זה הוא כן יתאמן. אז זה מסביר למה הם שאלו גם על בן השונמית, וזה כמובן מסביר למה זה הופיע מקודם בילקוט. כן? אז מה אמר להם רבי יהושע בן חנניה? אמר להם, מת מתאמן ואין חי מתאמן. כלומר, כל המושגים האלה של תומעת המת, אם זה סילוק הנשמה, אם זה כן נשמה שלו, כל זה לא נשמה שלו וכו', לא שייך, חבר'ה, זה לא שייך, הוא אומר להם. יש פה מצב של אפס או אחד. אם הוא מת, הוא מתאמה. חי, לא מתאמה. לא צריך. מה?
לא אכפת מאיפה זה מגיע.
כן. ולכן גם על השאלה הזאת הגמרא קוראת לזה דברי בורות. היא אומרת, בשביל הפילסופים של אנשי אלכסנדריה, זו שאלה נחמדה. אבל בהיבט התורני, זו שאלה מאוד פשוטה. אין מקום לכל הפילסוף, זה אותה חיות, לא אותה חיות. היא אמר שזה בכלל קובע פה הלכתה, אליבא דהלכתה. מי אמר לכם שזה בכלל פרמטר זאת קביעת ההלכה? זה לא שייך, אומר, כמו מקודם, נציב מלח, זה לא גוף, לכן זה לא מתאמה. פה הוא חי, אז הוא גם לא מתאמה. איך הוא הגיע לחיות הזאת? בהזרקה כזאת, הזרקה, כן, מה זה משנה? לא שמשנה, חי, לא מתאמה. ככה הוא אומר להם. ולכן גם פה, קוראת לזה הגמרא, כאמור, הברייתא קוראת לזה דברי בורות. כן? אבל שעדיין, טוב, יש פה עוד איזה דיוק אחד שאפשר לדייק בו, כי לכאורה, אם הגוף היה תמה, וזה תומה של אבי אבות התומה, אז זה שחתרה אליו נשמה, מה קרה לתומה הזאת? לאיפה היא הלכה? אנחנו יודעים שזה לא פשוט, תומה לא הולכת. כן, אם לא תיהרו את הגוף, אז היא לא הולכת בשום מקום. היא נשאר. אז איך זה שעצם העובדה שהיה פה עצם תמה, הגוף, ועכשיו חזרה בו הנשמה, בסדר, אז תגיד, אוקיי, אחרי שהוא יתאר את עצמו, מעכשיו הוא לא מתאמן. אבל איך זה שהוא כבר מעכשיו לא מתאמן? בלי לעשות שום פעולת טהרה. גם השאלה הזאת היא מענה עליהם בניסוח שלהם, אבל פה יש פה כבר כל מיני דקויות. אבל הרעיון הוא שכל נושא של תאומת מת זה דבר שהשכל לא יכול להבין. כמו שאומרים בפסיקתא דרב כהנא, לא המת מתאמן, ולא המים המטהרים, אלא גזירתו של מלך מלכי המלכים.
חוקים.
חוקים. גזרה. זאת חוקת התורה. ואתה, אז נעשה יותר מדי להבין מה בעניין הזה. וכאן מגיע באמת השאלה השלישית, שנוגעת לגבי תחיית המתים, ולמה היו שם שני לשונות, ומה הוא התכוון להגיד שם, אבל אנחנו נשאיר את זה בחזקת ואידך זיל גמור. כן, שאלה אחת תהיה פתוחה, כן? ואם ירצה השם, אז אולי בשבוע הבא, אולי בפרשת חוקת הבאה שנזכה, כן? אז נשלם גם את השאלה הזאת.
אין בתנ"ך חוץ לגבי פרה אדומה?
מה?
אין בתנ"ך עוד משהו לגבי פרה אדומה?
יש הרבה, אבל למה אתה
מתכוון? למה ההפטרה נפתח שקשורה למשהו אחר בפרשה, אבל לא...
טוב, יש כמה עניינים בפרשה.
אני אומר, למה נפתח... זה ההסתרה ולא
הסתרה
אחרת.
זה סגירת מעגל שם, עם אנשי סיחון.
לא, זה ברור שזה... עכשיו, הפרשה של חמה וכו'.
הרבי דיבר על זה כמה פעמים. אבל שכל העניינים, כל העניינים בכל פרשה, כל העניינים קשורים אחד לשני. זאת אומרת, זה שהפרשה פותחת בענייני פרה אדומה, זה לא אומר שזה הנושא של הפרשה. פעמים דווקא נושא שמופיע עמוק יותר בתוך הפרשה, זה נבחר על ידי חז"ל להיות נושא שכמו הוא.
למה לא? שהפרה אדומה?
פרה אדומה, מה תגיד את הפרה אדומה?
זה הבסיס
והיסוד
של כל ה...
כן, אבל זה עניין הלכתי, אין איזו פרשה עלילתית שקשורה בנביא לענייני פרה אדומה, בנביאים הבכתובים.
למה זה
בא
אחרי
קורח? זה דווקא יש כמה הסברים לסמיכות הזאת. ודאי, כל הסמיכויות, כמו שאמרו, למה פרשת המרגלים באה אחרי פרשת מרים? כן. אבל זה כמו שאמרנו בחזקת ואידך זיל גמור, באמת אני מקווה שעשינו פה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, בראש ובראשונה. ואגב כך, גם לבעל הדבר, כבר אמרו חז"ל, שכשאומרים דבר בשמו, אז שפתיו דובבות. כן, אז...
דובב שפתי ישנים.
כן, ודאי שאנחנו עושים גם נחת רוח לבעל העניינים, ויהיו באמת הדברים לזכותו ולזכותנו. זה להגדיל תורה ולהאדירה.